אנחנו נלמד את פרק ח' שעוסק במה זה אומר עבירה מטמטמת ליבו של אדם. טוב, אז אני מתחילה. התבאר לך כי התורה היא צירוף וזיכוך נפש האדם. המהר"ל נותן לנו משפט בומבסטי שהוא הולך להסביר אותו בכל הפרק הקרוב. התבאר לך כי התורה היא צירוף וזיכוך נפש האדם. ובמדרש שאל גוי אחד את רבן יוחנן בן זכאי, אילן עובדיה דעתון עובדין, נראין כמין כשפים, אתם מביאים פרה ושורפים אותה וקוטשים אותה ונוטלים את הפרה, ואחד מכם מטמא למת, מזין עליו שניים ושלושה טיפין, ואתם אומרים לו טהרת? על מה הוא שואל? פרה אדומה. הוא אומר לו, מה זה הדברים ההזויים האלה שלכם עם ישראל? לוקחים פרה, שורפים אותה, קודשים את האפר, זורקים על בן אדם, אומרים לו את התור, מה זה הדברים ההזויים האלה? שאלה טובה? לגמרי טובה, נכון? עכשיו תקשיבו, הוא לא סתם ניגש לאיזה מישהו ברחוב, לא פחות ולא יותר, לרבן יוחנן בן זכאי הוא ניגש, בסדר? גדול הדור של אותה תקופה. מה אומר לו, מה אתם חושבים שיענה לו? אל תקראו. מה לדעתכם יענה לו רבן יוחנן בן זכאי? שזה מה? כלומר זה רק ביטוי חיצוני לתהליך פנימי. תודה. עוד. ככה מקדשים את החומר. מעולה. עוד. עכשיו היה נכנס גוי שואל אתכם, מה אתם עונות לו? אז מה את עוברת לו? ככה אמרו לנו, ככה קיבלנו.
ככה השם אמר.
מה את אומרת?
ככה השם אמר.
ככה השם אמר. עוד? עוד? זה גדול מאיתנו. עוד? בואו נראה מה עונה לו רבן יוחנן בן זכאי. אמר לו, נכנס בך רוח חזזית מימיך? אמר לו, לא. מה זה רוח חזזית? איזה רוח שיגעון, כן? מה שהיום קוראים לו אולי דיבוק. אמר לו, נכנס בך רוח חזזית מימיך? אמר לו, לא. ראית אדם שנכנסה בו רוח חזזית? אמר לו, הן. אמר לו, ומה אתם עושים? אמר לו, מביאים עיקרין ומעשנין תחתיו ומרביצין עליה המים והיא בורחת. בוקר טוב לכל מי שנכנסה. אומר לו, מה אתם עושים? אז הוא אומר, אנחנו לוקחים כל מיני צמחים, אנחנו מבשלים אותם, אנחנו מהעדים, והמים, הרוח הזאת בורחת, רוח השיגעון בורחת. אמר לו, מה זה? כן. הוא שואל אותו, איך אתם מסלקים דיבוק? אז הוא אומר לו, אנחנו לוקחים כל מיני צמחים, אנחנו מבשלים אותם, השילוב של העדים והמים מסלק את הרוח הזאת, צמחים מסוימים. אמר לו, ישמעו אוזניך מה אתה מוציא מפיך, כך הרוח הזה רוח טומאה, דכתיב וגם את הנביאים ורוח הטומאה אוויר מן הארץ, מזין עליו והוא בורח. מה עונה לו רבן יוחנן בית זכאי לשאלה הכל כך טובה שהוא שאל? הוא שואל, הגוי שואל את רבן יוחנן בן זכאי, מה זה השטויות האלה שאתם עושים? לוקחים פרה, קודשים אותה, לוקחים את האפר, זורקים על בן אדם ואומרים לו אתה טהור. הוא עונה לו, רבן יוחנן בן זכאי, האם ראית אדם שנכנס בו דיבוק? הוא אומר לו, כן, מה אתם עושים? לוקחים צמחים, מבשלים אותם, לוקחים את העדים שלהם והמים שלהם, זורקים על הבן אדם, ורוח השיגעון עוברת ממנו. אז הוא אומר לו, אתם ואנחנו עושים אותו דבר. כמו שאנחנו עושים לתומעה, אתם עושים לשיגעון. מה אתם אומרות על התשובה של רבן יוחנן בן זכאי? מי נרגעה עכשיו מהתשובה? מי התשובה סיפקה אותה? אף אחד לא נרגעה מהתשובה של רבן יוחנן בן זכאי? למה? מה זה? אוקיי, והגוי מבין? אז מה רבן יוחנן בן זכאי אומר? מה זה? מוריד את התורה. למה זה מוריד את התורה?
כי הוא אומר, זה דבר שברור שיש
אז את אומרת, זה מאכזב התשובה הזאת, היא מורידה לנו את התורה. היא אומרת שבעצם התורה וכל מיני שיטות בעולם, אבל זה אותו דבר. עוד, תודה. עוד?
להשפיל או...
לא, הוא לא שאל להשפיל, הוא שאל באמת. הוא נכנס לבית המדרש, הוא שאל כי... לא תשובה טובה. אז למה הם עושים ככה? אז הוא אומר, כאילו נשארנו באותה שאלה, אז מה ההיגיון בלעשות את זה, נכון? טוב, בואו נראה איך התלמידים בבית המדרש מגיבים. לאחר שיצא הגוי כמובן, אמרו לו תלמידיו, תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי אומרים לו, לזה דחית בקנה, לנו מה אתה אומר? תרגמו לי את המשפט של התלמידים לרבן יוחנן בן זכאי. במילים אחרות, הגוי נרגע מהתשובה שלך, אבל באמת השאלה שלו טובה. תענה לנו תשובה לשאלה של הגוי. בסדר? מובן? התלמידים, כמו שאתן, לא הייתם מרוצות מהתשובה, גם הם לא מרוצים מהתשובה, אבל הם לוקחים את זה, כביכול רבן יוחנן בן זכאי רצה להרגיע את הגוי וזהו. אבל השאלה היא באמת טובה. מה הקטע של כל הנושא הזה של פרה אדומה? איך יכול להיות ששורפים פרה, לוקחים את האפר שלה, לוקחים על בן אדם, זורקים עליו, והתאומה עוברת? זה נראה טקס הכי פרימיטיבי ופגני שיכול להיות. מה העניין? לנו מה אתם אומר? אתה אומר. בואו נראה מה עונה להם, רבן יוחנן בן זכאי. אמר להם חייכם, לא המת מתמה, ולא המים מתארים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור גזרותיי, לכתיב זאת חוקת התורה. עד כאן. מה עונה רבן יוחנן בן זכאי לתלמידים, לא לגוי? ככה השם אמר. מהתשובה הזאת אתם מרוצות? לא? למה לא? כי מה? את אומרת, אני רוצה להבין למה הוא אמר את זה. מי אמרה מספק? כן, למה מספק?
כי זה נראה לי התשובה שרבי יוחנן צריכים
להבין, זה מה שגדרתי, זה מה שאמרתי. נראה לי
זה חלק מהאמונה
שלנו, אין אמונה בלי ספק,
אין אמונה, כאילו, אם הכל ברור לנו והכל
אנחנו מבינים,
אז
זה לא
אמונה, זה לא...
אז את אומרת, אמונה זה דווקא במקומות שאנחנו לא מבינים 100% ואנחנו מוכנים לקבל שזה מה שהשם אמר, גם אם אנחנו לא מבינים עד הסוף. תודה. עוד? זאת התשובה של רבן יוחנן בן זכאי לתלמידים. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי להרהר אחריה. אם זאת הייתה התשובה היחידה, גם אותי הייתה מספקת. איזה חלק אותי לא מספק באופן אישי? ההתחלה. מה זה לא המת מטמא, לא המים מטהרים? אז מה, הכל זה סתם? כאילו, על מה אנחנו משקיעים כל כך הרבה בעולם הזה? אתם יודעות מה זה להתכונן למקווה? מה זה לא המים מטהרים? כלומר, אם התשובה הייתה רק החלק השני, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור אחריה, יותר מובן, כמו שאת אומרת, השם אמר, נגמר. אבל ההתחלה מטרידה אותי. אתם מבינות את השאלה שלי? מה זה לא המת מטמא, לא המים מטהרים? אז באותה מידה, הקיר יכול לטהר והרצפה לטמא? הזכוכית לטמא והאפר לטהר?
זה ברור שזה עניין נפשי.
מה זאת אומרת?
כי גם כאילו, כאילו, כאילו,
זה עמדה נפשית, למה אני צריכה לעשות כל כך הרבה עבודה לפני המקווה? אני אעשה עמדה נפשית בראש וזהו. עד כמה אני צריכה לקרצף? מה זאת אומרת?
שאת עובדת על זה, עושה את המעשה הזה.
כן.
והכוונה שאת מצלמת. איזה
שעשע מעשה,
זה
הכל ביחד. כן, אבל יש דברים יותר קלים. אם העניין זה הכוונה ואין פה עניין למים, שאני אעשה שלושה סיבובים סביב עצמי ואני אהיה טהורה, נגמר. למה אני צריכה להשקיע כל כך הרבה? למה אימותינו כל כך הרבה שנים, כל סיפורים איך שהם היו הולכות לטבול בנערות של קרח, על מה? לא, מה הם מתארים? מבינות השאלה שלי? השאלה ברורה? במילים אחרות, מה ש... הקושי בתשובה זה כביכול השרירותיות. כאילו זה בכלל לא משנה, זה מים, זה מת, זה בכלל לא משנה. לכאורה זה שרירותי, ויש פה חוקה של השם וזהו. אם זה היה נגמר פה, לא הייתי מביאה את הפרק הזה. אבל כל הפרק בא בעצם להסביר את הנקודה הזאת. הנה, עד פה זה בעצם המדרש במדבר רבה. מפה מתחיל המהר"ל, בסדר? עד כאן זה היה רק ציטוט מהמדרש, בא המהר"ל להסביר את המדרש הזה. הנה, רבן יוחנן בן זכאי ישיב לגוי, כי מצוות התורה הם תועלת בעצמם. על דרך זה שאמר, כי פרה אדומה היא מעברת רוח הטומאה. וכמו שחשבו קצת בני אדם, כי התורה אסרה מאכלות אסורות מפני שהם מולידים מזג רע. וכן נתנו טעם בדם ובחלב שכולם הם מולידים מזג רע, וכל הדברים האלה אין בהם ממש לעניין איסור שלהם. מה עונה לנו, או מסביר לנו המהר"ל? קודם כל, רבן יוחנן בן זכאי כיבד את הגוי, הוא לא רצה לסתום לו את הפה, הוא רצה לתת לו מענה אמיתי. איזה מענה אמיתי רבן יוחנן בן זכאי עונה לגוי? ברובד שהוא מבין. ואיזה רובד הוא מבין? זה רובד הטבע. תודה רבה, זה השקעה. ברובד הטבע. אוקיי? הוא עונה לו בעצם כמו דבר, הגוי מבין רפואה. הוא מבין שיש כזה דבר מחלה ויש כזה דבר תרופה. גם אם הוא לא תמיד יודע בדיוק איך האנטיביוטיקה הזאת הורגת החיידק, אבל הוא מבין, יש מחלה, יש תרופה, יש רוח שיגעון, יש צמחים, יש טומאה, יש פרה אדומה. כלומר, רבן יוחנן בן זכאי לא סתם לו את הפה, הוא ענה לו תשובה אמיתית לרובד שבו הוא נמצא. אוקיי, יש? אלא מה, אומר לנו המהר"ל, באמת אין קשר. אין קשר בין מה למה. למשל, אתם תשמעו בוודאי הרבה משפטים בסגנון כמה התורה היא עוזרת לנו לאיכות חיים. למשל, שחזיר זה דבר מאוד מאוד לא בריא, נכון? נכון, זה ידוע שחזיר זה דבר לא בריא. או יש מחקרים היום יותר מתקדמים שמראים שמיצי עיכול של בשר ומיצי עיכול של חלב זה חומצה ובסיס. מי שלמדה קצת כימיה, חומצה ובסיס סותרים את עצמם, ולכן עיכול של בשר וחלב הוא מאוד 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 מכביד על מערכת העיכול. ואז מראו שבעצם בשר וחלב זה לא טוב לבריאות. כלומר, אנחנו נראה כל מיני מחקרים שמראים כמה התורה מיטיבה לנו לבריאות. ובעצם הטענה היא, תהיה, שלמה החזיר אסור? כי הוא לא בריא. למה בשר וחלב אסור? כי זה לא בריא. אוקיי? הרבה פעמים הטענות האלה נשמעות, וזה הולך בעוד תחומים. כלומר, אנחנו נראה הרבה נשים שמשכנות נשים אחרות לשמור טהרת המשפחה. למה? כי זה עושה טוב לזוגיות. להדליק נרות שבת, למה? כי זה עושה אווירה טובה בבית. כל הדברים האלה נכונים או לא נכונים? נכונים, אבל האם הם הסיבה לאיסור או להיתר? לא. כלומר, זה שזה נכון, זה נכון בוודאי. אבל זה בכלל לא קשור לאיסור או להיתר. בואו נראה איך המהר"ל מסביר לנו את זה. ובפרק, אתם יודעות מה, אני אסביר את הרעיון? ואז נקרא את זה במהר"ל, כדי שזה יהיה קצת יותר פשוט להבנה. בעצם המהר"ל הופך לנו את החשיבה, אבל הופך אותה כמו שצריך. אם היינו חושבים שחזיר אסור כי הוא לא בריא, אומר לנו המהר"ל הפוך. הוא לא בריא בגלל שהוא אסור. תתפקסו רגע. מה קודם למה? העולם הביולוגי הפיזיקלי או התורה? התורה. תורה קדמה לעולם, נכון? אומרים לנו חזל, הסתכל באורייתא וברא עלמא, נכון? מכירות את המדרש שהתורה בעצם זה כביכול כמו התוכנית האדריכלית של העולם? הסתכל בתורה וברא עולם, התורה קודמת לעולם. חזיר נאסר לפני שהוא נברא. ובהתאם לאיסור ולהיתר המבנה הביולוגי והפיזיולוגי שלו. זה הפוך. אנחנו פוגשות קודם כל את העולם הממשי, ורק אחר כך את התורה. ואז נראה לנו שהתורה צריכה להתאים את עצמה לעולם. זה הפוך. זה לא שהחזיר אסור כי הוא לא בריא. הוא לא בריא בגלל שהוא אסור. ולכן הוא לא יהיה בריא לנו, ולגויים הוא כן יכול להיות בסדר גמור. כי להם הוא לא אסור. בעצם למה אנחנו חוזרות פה? אם אני חוזרת למשפט הראשון, לא המת מטמא ולא המים מטהרים. נכון, זה לא מתחיל מהם. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא גזר שהמים יטהרו, ברור שהמים אובייקטיבית מטהרים. זה לא רק חוויה נפשית וכדי להרגיש טוב אני גם הולכת למים. המים האלה אובייקטיבית הם מטהרים. למה? כי כך השם גזר. רבן יוחנן התכוון לומר, זה לא מתחיל, זה לא H2O, זה לא מתחיל מהמבנה הכימי, ולא מהכוחות הפיזיקליים, זה מתחיל מהאיסור וההיתר. עכשיו, כל העולם הזה נברא בהתאם לאיסור וההיתר, ועכשיו בעולם שלנו, אובייקטיבית, המים מתארים, זה לא שרירותית. אובייקטיבית, המת מתמה, זה לא שרירותי. שאלות. כי זה בדיוק העניין, שזה לא משהו, זה לא משהו שהוא פיזיולוגי, זה משהו שהוא מתחיל מהאיסור. לאדם יהודי חזיר יהיה לא בריא, ולגוי זה בסדר, כי זה לא מתחיל משם בכלל.
כי זה ביולוגי
לגמרי. אוקיי? זה ממש, כלומר זה שנגיד טהרת המשפחה עושה טוב לזוגיות, זה בגלל שזה, זאת המצווה. אוקיי? זה לא הפוך, זה לא אילו יצויר שעכשיו גוי יגיד, בוא עכשיו שבועיים נתרחק אחד מהשני. לא בטוח שזה יעשה טוב. לא בטוח. אולי זה יעשה יותר מתח בנפש. לא יודעים. אוקיי? אווירת שבת עושה אווירה טובה למשפחה. אולי ללכת לים ולעשות פיקניק זה אווירה יותר טובה. כלומר, אם זה מתחיל מהמציאות, אפשר לראות כל מיני דברים. אבל זה לא מתחיל מהמציאות. זה לא עושה אווירה טובה, כי אנחנו עכשיו ביחד בסעודה. כי יש כאן שבת אובייקטיבית, עם קדושה אובייקטיבית, שמשפיעה עלינו. זה לא מהטכני שאנחנו יושבים עכשיו לאכול ביחד. גם בקורונה אנחנו יושבים לאכול ביחד ביום-יום, לפחות בסגר. זה לא קדושת שבת. נכון? כן. אני אגיד את זה. המצוות לא נועדו בשביל לתת לנו איכות חיים. תופעת הלוואי שלהם היא איכות חיים. עוד פעם? כלומר, הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו בשביל האיכות חיים. הוא קודם כל ציווה אותנו כדי שנהיה אנשים טהורים, קדושים, מזוכחים. אבל ברור שהתופעת לוואי, מה תופעת לוואי? ההשלכה של זה בחיים היא טוב, בגלל שיש עיקרון. משהו אמיתי הוא טוב. לא כל מה שהוא טוב הוא אמיתי. אם זה אמת, זה ודאי ההשלכה של זה שזה יהיה טוב. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יאסור עלינו משהו והוא לא יהיה לנו טוב. יכול להיות שמה שאני ארגיש שהוא טוב, אבל הוא באמת לא יהיה אמיתי. כלומר, הפוך יכול להיות. וזה בעצם הפואנטה של העומק של הדברים של רבן יוחנן בן זכאי. לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא חוקה חקקתי. אבל אל תבינו לא נכון, זה לא סימבולים. יש הסתכלות כזאת, כאילו המצוות הם סמלים, הם כאילו ביטויים שנרגיש פיזית את מה שיש בנפש. ממש לא. המצוות הן אובייקטיביות. אובייקטיבית, המי המקווה מטהרים ומי המקלחת לא מטהרים. כמו שאומר הרמב״ם, תיתן עליה כל מימות שבעולם, תוכל לעמוד עם המקלחת 10 שעות. זה לא. לעומת את 40 שיאה עלובים של מי מקווה מטהרים. למה? זה אובייקטיבית. כל אמהות ישראל בדורי דורות לא הלכו סתם לנערות כפויים. לא בשביל סתם, בשביל שהם ירגישו שהם טהורות. כי זה לא עניין של הרגשה, זה אובייקטיבית. אני יכולה ביום שלישי לפרוס מפת שבת ולהכין סעודת שבת ולשים מי חם ולשים פלטה ולהתלבש בגדי שבת. ושכולנו, כל המשפחה נשב סביב סעודת שבת. ונשיר שיר השבת, ונרגיש קדושה. תהיה בזה קדושה? לא. לעומת זאת, לצערנו הרב, אנחנו יכולים לראות שבת, שיש בה חילול שבת, ואין בה סעודות שבת, ויש בה קדושה? כן. כי קדושת שבת היא אובייקטיבית, היא לא מה אני מרגישה. אם אני זוכה גם להרגיש, ברוך השם, אבל זה לא מתחיל ממה אני מרגישה. זה מתחיל מאובייקטיבית. זה לא מתחיל, המים מתארים לא כי אני מרגישה שהם נקיים. ולפעמים יכול להיות מעיין עם ירוק את ג'יפה, סליחה על הביטוי, והוא יתאר, והמים הנקיים שיש לי במקלחת לא יתארו. כי זה לא מתחיל מההרגשה. זה מתחיל מהגזרה. ומרגע שנגזרה גזרה, בעולם שלנו זה אובייקטיבי. שאלות. אז אנחנו ממשיכות, אז בואו נזכה לראות את זה בשפה של המהר"ל.
אז לכן תראה
את המשפט של... אחרי המעשים ממשיכים הלבבות, כי באמת המעשים האלה הם אובייקטיביים, נכון, נכון. כלומר, באמת, בסופו של דבר אני גם רוצה להרגיש קדושה בשבת, אנחנו לא רובוטים, נכון? אני רוצה לחוות קדושה. כל מה שאני אומרת נשמע כזה קר ומנוכר, לא. אני בוודאי רוצה להרגיש קדושה, אני רוצה שיהיה לי כיף, אני רוצה שטהרת המשפחה תעשה טוב לזוגיות, אני רוצה שנרות שבת יעשו אווירה טובה בבית, וזה עושה. אני רק אומרת שזה לא מתחיל משם, זה מגיע לשם, אבל זה לא מתחיל משם. צריך לנסה...
אבל לא המטרה שתהיה יגיע לשם? כאילו נכון שאתה לשפוך בזה, זה רע, זה כאילו... זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לא משנה מה זה יוצר ומה זה פחיל בלשם. השאלה שלי אם לא, בורא עולם... לדעת הגדרה הזאת, כדי שנגיע
למה?
לחיים שהם מלאים, לחיים שהם
שמחים, כאילו... אז בואו, אתם זוכרות שאמרתי לכם שהמהר"ל נותן משפט ואחר כך מסביר אותו כל הפרק? אז מה המשפט? התורה היא צירוף וזיכוך נפש האדם. באמת, מה המטרה? שנהיה מזוכחים וטהורים. אדם מזוכח וטהור יהיה גם שמח. בסדר? אבל זאת המטרה. כלומר, המטרה היא לא שנרגיש קדושה, שנשמח, המטרה היא שנהיה טהורים ומזוכחים. בוודאי, אם נהיה טהורים וזוכחים, גם נהיה שמחים. טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור. כשאני הייתי בכיתה י', אני קוראת לזה התקופה הפילוסופית שלי, הייתי קוראת כל מיני ספרי פילוסופיה. היום הילדים שצוחקים, קוראים רק ספרי פנטזיה. אבל בזמנם אני הייתי קוראת כתבי אפלטון, קוראת קאנט, קוראת דיקארט, כל האלה. זה מה שעניין אותי בכיתה י'. בקיצור, למה אני מספרת לכם את זה? כי יום אחד הלכתי לאיזשהו פאנל במכון ון ליר בירושלים, זה מכון שעוסק הרבה בפילוסופיה. והיה שם פאנל עם מישהו שקראו לו, לא יודעת אם שמעתם, פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. שמעתם את השם הזה? שמעתם. בקיצור, גם הוא היה בפאנל, הוא אז היה בין איזה 85 ל-90, זה הסדר גודל, בסדר? בקיצור, היה 3 שעות מרתקות של פאנל, ואני לתומי, ילדה בכיתה י', אז... יש דברים שאתה עושה ואתה לא יודע אם הם אומץ או חוצפה, זה כנראה מתאים לגיל. ואז אני הולכת אליו ואני אומרת לו, אבל מה שאמרת לא הגיוני, כי א' ב' ג' ד'. עכשיו הוא בן כמעט 90, אני אליה בת 16, מסתכל עליי כזה בשוק. ואז התגובה שלו הייתה 652-4139. מסתכל, מה? זה מספר טלפון שלי. שאלת שאלה טובה ואני כבר פגישה. אני חושבת לי שהשאלה שלי כזאת טובה, אבל קצת התפדחתי לחשוב לקבוע את הפגישה, את בכל זאת זה, אז מצאתי לי חברה שגם בראש שלי, תראה, מתאים לך לבוא לפגישה פרופסור ליבוביץ', בסדר? אנחנו הולכות שתיינו לפגישה, אומרים שגברים ונשים שהם נשואים הרבה שנים נהיים דומים זה לזה עם השנים, ראינו את זה שם. פותחת לנו אשתו, אישה בערך בת 90, נראית בול כמו רק בלי הזקן, ואומרת לי, הוא בינתיים בפגישה אחרת, תחכו, אני אביא לכם כיבוד בינתיים. איזה כיבוד היא מביאה לנו? רסק תפוחים. אנחנו יושבות שתי בנות 16 עם רסק תפוחים ביד, והיא אומרת, אני עשיתי את זה בעצמי, זה נורא בריא, אנחנו מסתכלת אחת על השנייה, לא יודעת מה לעשות עם התפוחים האלה עכשיו. אבל הבית שלו היה מבחינתי שיעור. בחיים שלי לא ראיתי בית, על התקרה היו מדפים וספרים. לבן אדם היו 7 דוקטורטים בתחומים שונים. פיזיקה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, ביולוגיה, ספרות, ולא זוכרת איזה עוד 2. 7 דוקטורטים, בסדר? על התקרה היו ספרים, לא הייתה פינת קיר בבית בלי ספרים. קיצור, אנחנו נכנסות אותנו לפגישה, והוא מדבר, 3 שעות הוא השקיע בנו. 3 שעות. וכל השלוש שעות האלה היה לי מרתק, אבל כל הזמן הרגשתי משהו לא מתיישב לי, וזה היה בחוויה, באינטואיציה, לא בראש. עכשיו, בן אדם חרדי, אחר כך כשהגעתי למדרשה, פתאום קראתי שהרב צבי יהודה היה אמר עליו שהוא כופר. עכשיו, מבחינתי, להגיד על בן אדם חרדי שהוא כופר, זה היה שוק. ומה זה כופר? למה הרב צבי יהודה אמר עליו שהוא כופר? הוא אמר עליו שהוא כופר מלשון כפור, שכל התורה שלו היא שכל. אין בה חיים, יש בה רק שכל. למה? כי למשל, מה הוא היה אומר? הכותל זה רק קיר, כאילו מה העניין? הוא היה גם שמאלני, כל הנושא הזה של שטחים, אדמה, מה העניין של קדושה? מצוות, למה צריך לקיים מצוות? כי השם אמר. וזו הסיבה שאני מגיעה את כל הסיפור הזה, בגלל המשפט הזה. למה צריך לקיים מצוות? כי השם אמר. הוא צודק, אז למה להגיד שהוא כופר? באמת צריך לקיים מצוות כי השם אמר. אלא מה זה בדיוק בגלל השאלה ששאלת? אמרת לא צריך שנשמח, אוקיי, זה לא מתחיל משם, אבל לא צריך שנשמח. אז אנחנו צריכות לזכור דבר אחד נורא נורא חשוב. אנחנו אף פעם לא מקיימות מצווה בגלל שזה כיף או בגלל שבא לי או בגלל שזה. אני מקיימת מצווה כי השם אמר, אבל אוי ואבוי. אם אני לא עושה מאמץ לשמוח במצווה, להתחבר למצווה, להבין את המצווה, ההבנה שלי או החיבור שלי אסור שהם יהיו הקריטריון לקיום, אבל לא בבוא אם זה לא יגיע לשם. אנחנו לא רובוטים, אנחנו לא רוצים לקיים מצוות כי השם אמר, אוסף מוזלמנים כאלה, לא. או בשפה שלכם, אולי זה כבר עתיק בו בשבילכם, הצולרים, נכון? אלה הצדיקים המסכנים האלה. אנחנו לא רוצים להיות כאלה. אנחנו רוצים לקיים מצוות כי השם אמר, ולשמוח בהם ולהבין אותם ולהיות מחוברות אליהם. אני בכל זאת מספר את הסיפור כי יש לי הכרת הטוב אליו. כופר או לא כופר, יש לי הכרת הטוב אליו. הבן אדם השקיע בי 3 שעות ועל זה יש לי הכרת הטוב. אבל אחר כך הבנתי מה הפריע לי כל הזמן הזה. על מה לא ידעתי לשים את האצבע. הכל היה נורא אמיתי, אבל קר. ואנחנו לא רוצים תורה קרה. כשאני הייתי נערה, אז בסמינריון היו אומרים לנו שהתורה זה כמו שאתה קונה מכונת כביסה ומקבלת את הוראות היצרן. והוראות היצרן האלה הם בעצם המצוות שיעזרו לך שהחיים יהיו הכי טובים. כמו שאם תשתמשי במכונת כביסה נכון, תשתמשי בה נכון. זה משל נורא בעיניי. כי הוא משל קר. זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהקשר שיש לי עם יצרן מכונת הכביסה. אוקיי, הוא רצה להגיד רעיון יפה. שלקיום התורה בעצם נותן לנו איכות של שימוש בחיים, כמו ששימוש נכון במכונת הכביסה ייתן לה אורך חיי מדף. אבל זה משל שעוקר לנו את היחס, ולשם אנחנו לא רוצים להגיע. ולכן כן, אני רוצה לראות את הקשר למים, ולכן אני אחפש למה דווקא מי עמיק ומתארים. נכון שזה חוקה ואין לזה הסבר, אבל זה מקרב אליי את הדבר, כשאני מבינה שלהיות במים זה כמו עובר במימו, זה לחזור למשהו מאוד טהור וראשיתי. אני יכולה לתת הרבה הסברים, אני יודעת שלא בגלל זה השם גזר, אבל ההסברים האלה מקרבים אליי ומקרבים אותי למצווה. נכון שאני לא מדליקה נרות כדי שתהיה אווירת שבת טובה, אני מדליקה אותם כי זאת המצווה, אבל אני אעשה את זה הכי 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 בעולם שיהיה לי כיף. ואם אתם מכירות, היום יש שמנים כאלה צבעוניים, אז אני כל פעם אבחר לי צבע אחר, או מישהו שתדאג שהפעם אותו תהיו אולי יפים. יש לנו עניין, מה זה הידור מצווה? אנחנו רוצות לעשות את זה בשמחה, אנחנו רוצות להתקרב. ונכון שקדושת השבת היא לא בגלל הסעודה, ולא בגלל אם האוכל טעים או לא, אבל בטח שאני אשקיע שיהיה אוכל טעים, כי אני רוצה שגם יהיה כיף ונעים. יש? שאלות. מה אתם שקטות כאלה על הבוקר? יאללה, בואו נמשיך לראות את זה במערב. ובפרק אמר להם הממונה, כן, במסכת יומה, ונתמתם בם, תנא רבי ישמעאל, עבירה מטמטם ליבו של אדם. זוכרות, זה המשפט שממנו יצאנו במוסר אביך. עבירה מטמטם ליבו של אדם, שנאמר, אל תתמאו בהם ונתמתם בם. אל תקרא ונתמתם, אלא ונתמתם בהם. הרי כי לא אמרו רק, רק אצל המהר"ל זה אלא. כל פעם שאתם אומרות רק אצל המהר"ל, תחליפו במילה אלא. הרי כי לא אמרו אלא עבירה מטמטם ליבו של אדם. ואמר, כי הטמטום הזה מצד עבירה. זה ממש השפה של הרב קוק. מפה הוא לקח את זה. הטמטום הזה מצד עבירה. כי מפני שעבר המצוות אשר ראוי לאדם מצד אשר נפשו נפש אלוקית כמו שאמרנו. ולכך העבירה מטמטם ליבו של אדם, אבל אין זה מצד הטבע של השרצים. זוכרות שעשינו פעם קודמת, כתבנו עבירה, אז אמרנו שיש השפעה בחירית והשפעה סגולית, נכון? ואז אמרנו שיש גם השפעה סגולית בעצם זה שבחרתי בניגוד לרצון השם. זוכרות? שאמרנו שזה משפיע עליי רע שאני בוחרת לעשות בניגוד לרצון השם. ככה הוא מסביר את זה, אבל הוא צועד עוד צעד קדימה. הוא אומר, יש לך נפש אלוקית. כשאת עושה בניגוד לרצון השם, את עושה בניגוד לנפש שלך. וזה הטמטום. כשאתה עושה משהו שמנוגד למי שאתה, זה עושה לא טוב, אין הלימה. וזה יוצר טמטום בשפה של חז"ל. זה לא מתחיל מהחזיר, זה לא מתחיל מהחרקים שחלילה אכלת אם לא ברר טוב את האורז. זה לא מתחיל משם. זה מתחיל מזה שבחרת לא לעשות את רצון השם. ובחרת שהנפש האלוקית שלך לא תתאים לרצון האלוקי. ואם כי האמת שכל הדברים האסורים מולידים מזג רע. זה אמיתי. כשאומרים לנו חזיר לא בריא זה אמיתי. כשאומרים לנו כל דבר שהוא מנוגד למצווה, שהוא לא טוב והוא לא בריא, זה אמיתי. זה אמיתי. באמת כל הדברים האסורים מולידים מזג רע. ועוד ימצאו עוד הרבה הרבה מחקרים שכל מה שאסור עוד יגלו כמה הוא לא טוב לנו. עוד יגלו עוד הרבה הרבה הרבה. וכל מיני מחקרים שמראים איך עם ישראל ניצל מכל המגפות בזכות ההיגיינה. זה לא מתחיל מההיגיינה, זה מתחיל מקיום מצוות של נטילת ידיים. נכון? זה אמיתי. אם כי האמת שכל הדברים האסורים מולידים מזג רע, אין זה טעם האיסור, אלא כי מה שאסרה התורה אותם, בזה נראה כי הם דברים יש בהם שינוי ויוצאים מכלל שאר המאכלים שהם טהורים. ובשביל השינוי שבהם יימשך אחריהם טבע זר משונה גם כן. הקדוש ברוך הוא אסר. עכשיו אנחנו מדברים על מאכלות אסורות, זה ההקשר של העבירה מטמטמת ליבו של אדם. הקדוש ברוך הוא אסר עלינו כל מיני מאכלים. עצם האיסור חותם באותם הדברים שנאסרו עלינו, פעולה שהיא לא טובה לנו. ההקשר הוא שהקדוש ברוך הוא קודם כל ברא את התורה, ומרגע שהוא אסר עלינו חזיר למשל, האיסור הופך את זה שהחזיר הוא מנוגד לנפש האלוקית שלנו, ולכן אם נאכל אותו זה יעשה לנו לא טוב, אפילו פיזית. יעשה לנו לא טוב בנפש, אבל גם יעשה לנו לא טוב פיזית. נכון, לכן קראתי לזה פעם קודמת השפעה סגולית של הבחירה. כלומר, בחרתי רע, איך הבחירה הרעה משפיעה לי על הנפש. בדיוק. נכון. עצם הבחירה לעשות בניגוד לרצון השם פוגעת בנפש. איך הוא אומר? לא מצד הטבע של השרצים. זה בכלל לא מתחיל מהחזיר או מהחרק. אוקיי? למה? עצם הבחירה, ההשפעה היא שסימנו לי X בשמיים. זה שנקרא עברה משמעתית. אוקיי? ואם היה סנדרי, נגיד בהלכות שבת, אז הייתי צריכה להביא קורבן חטאת אם זה בשגגה ויקרת אם זה במזיד, ואם יש עדים והתראה ושלוש פעמים אז חלילה סקילה, אוקיי? ברמת העונש, אני קוראת לזה רמה משמעתית, אבל יש את הרמה של מה זה פוגע בי בנפש, אוקיי? אוקיי. וכאשר, אבל אין זה טעם באיסור ויתר, שאם כן הייתה התורה ספר רפואות או ספר טבע. התורה היא לא ספר עצות טובות לחיים טובים. היא נכון שהעצות שלה בסופו של דבר הופכים אותנו גם לאיכות חיים. זה נכון שזה עושה לנו חיים טובים, אבל אנחנו לא מקיימים כי זה טוב לנו. למה? בגלל שאם יום אחד אני ארגיש שמשהו אולי לא טוב לי, אני אפסיק לקיים. אם אני אומרת, מבחינתי איכות חיים, התורה היא בשביל איכות חיים, אז וואלה, איכות חיים בשבילי זה לנסוע לים בשבת, למה לא? אם זה מתחיל מהאיכות חיים, זה מקום לשיקולים. אבל זה נכון שזה מגיע לאיכות חיים, זה לא מתחיל משם. וכאשר השיב, הבן יוחנן בן זכאי לגוי, כי מצוות פרה אדומה על דרך זה, והיא כמו פעולות הטבע או סגולה מן הסגולות, אמרו לו לזה דחיתו בקנה, נתת לו תשובה? הנה, לומר, כי מצוות התורה על דרך זה, אוי ואבוים נגיד, שאיך אמרת קודם, זה מנמיך לנו את התורה. אוי ואבוים נגיד שהתורה היא ספר רפואה. אוי ואבוי. כי אז בעצם זה עוד דבר אנושי, זה עוד יצירה אנושית. ספרי רפואה יש בעולם. אוקיי, רופאים יש בעולם, עוד מתקופת היוונים. לא צריך תורה בשביל ספר רפואה. בשביל זה לא הגענו עד הלום. אוקיי? אבל אנו שאנו יודעים כי אין מצוות התורה על דרך זה, אם כן, מה אתה אומר לנו? והשיב, חייכם שאין המת מטמא, ואין המים מטהרים. פירוש, כי אין בטבע שיהיה המת מטמא. זה לא מתחיל מהצד הטבעי, או שיהיו המים מטהרים. שאין כאן דבר טבעי במצווה הזאת, אלא גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור עליה. והפירוש הוא, כי הכל מצד הסדר שנתן השם יתברך לנו. מצווה שכלית מתחייב כך, ובשביל כך המת מטמא את האדם והמים מטהרים. אני רוצה להסביר. יש כאן מושג של המהר"ל מאוד מאוד חשוב, אולי נפגשתם בו בנצח ישראל, שנקרא סדר. התורה היא סדר העולם. נפגשתם במשפט? כן? מה זה אומר שהתורה היא סדר העולם? בעצם התורה, אמרנו, היא התוכנית של העולם. אוקיי? ואם אדם פועל בניגוד לתוכנית הזאת, הוא יוצא מהסדר, הוא בעצם מתרחק. התרחקות מעשיית רצון השם, זה התרחקות ממקור הטוב, וממילא יש רע. ככה מהר"ל מסביר למשל שכר ועונש. שכר ועונש אצל המהר"ל זה לא נו נו נו, עשית ככה, ניתן לך ככה. שכר ועונש אצל המהר"ל זה תוצאה טבעית. מה זאת אומרת? בן אדם קופץ ממגדלי עזריאלי ומת, אנחנו לא נגיד שהוא מת כעונש על זה שהוא קפץ. מה נגיד? יש קרביטציה בעולם, בן אדם קפץ, זאת התוצאה, נכון? יגיד לנו המהר"ל כך גם לגבי שכר ועונש. את הוצאת את עצמך מהסדר האלוקי, הוצאת את עצמך ממה שמקרב אותך לקדוש ברוך הוא. כל מרחק מהקדוש ברוך הוא מרחק מהטוב, ממילא רע לך. יש? זה לא שזה איזה מישהו רע עכשיו בא ומכה בפטיש ואומר, עשית ככה, תקבלי ככה. זה התוצאה של מישהו שמתרחק מעשיית רצון השם, הוא מתרחק ממקור הטוב, ממילא רע לו. כשאת מתרחקת ביום, עוד מעט תרגישו עוד יותר את החורף של קריית ארבע, כשאת מתרחקת מתנור חימום, קר לך, המקור של החום מטיב איתך, מחמם אותך, התרחקת, קר לך, התרחקת ממקור האור, חשוך לך, התרחקת ממקור הטוב, רע לך. בוא נהיה חיוביות. התקרבת למקור הטוב, טוב לך, התקרבת למקור האור, מואר לך, התקרבת למקור החום, חם לך. כשאנחנו מקיימות מצוות, אנחנו בסדר האלוקי, אנחנו מתקרבות לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מתחממות מהטוב שלו, ואנחנו מוארות מהאור שלו, וטוב לנו. ככה מהר"ל מסביר שכר ועונש. וצריך לצאת מהתפיסה הילדותית. שאלות. מקור הרע זה התרחקות מהטוב. דרך אגב, גם בפיזיקה אין כזה דבר חושך, זה תמיד היעדר אור. אתם יודעות מה זה שחור מבחינה פיזיקלית? מה זה? היעדר צבע, נכון? כל הצבעים הם מחזירים אורך גל, במקור עולמת הפיזיקה, זה התחום המקורי שלי, כל הצבעים מחזירים אורך גל, רק שחור לא מחזיר, בולע הכל. בעצם כל מקום של רע זה מקום שאין בו טוב. אוקיי? אז גם כאן, מרחק מהטוב זה בוודאות רע. זה הרע. ולכן, אומר לי הרע, המערה, את רוצה שיהיה לך טוב? תעלי, איך אמרת, אנחנו רוצים חיים שמחים? תעלי על הסדר. שקראתי, היא בסדר האלוקי. הבעיה בלהסביר את זה, זה שזה יכול, אם אנחנו לא שומעות את זה בשפה של המערל, להישמע כמו המשל של הטכנאי והמכונת כביסה. כאילו חוקים קרים. ממש ממש לא. הפוך. כל המצוות זה כדי לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. זה שבאמת באמת באמת נהיה מוארות מהאור הזה. וכשהמערל אומר, והפירוש הוא כי הכל מצד הסדר שנתן השם מתברך לנו, מצווה שכלית מתחייב כך, ובשביל כך, בשביל אצל המערל, זה תיאור ציורי. זה השביל המוביל לשם, אוקיי? ובשביל כך, זה השביל המוביל לזה, שהמת מטמא את האדם, והמים מטהרים. והכל מחייב החוכמה שהיא התורה, שנתן השם מתברך לאדם. אבל שיהיה דבר זה טבעי, שזה יתחיל מהטבע, פספסת לגמרי, דבר זה אינו, אלא רק כי כך הסדר של השם יתברך לאדם בחוכמתו. ומצד החוק שהוא שייך לאדם, המת מטמא והמים מטהרים. אנחנו יודעים שמה שנקרא זאת חוקת התורה, אתם אמרתם בהתחלה, יש דברים שאנחנו לא מבינות, נכון. יש דברים שאנחנו לא מבינות ולמה? כי שוב, כי זה לא מתחיל מהמבנה הטבעי. אנחנו מבינות מדע מצוין, והיום המדע מתפתח מאוד, ואין שום מחקר פיזיקלי או ביולוגי שיכול להסביר למה המים מטהרים ולמה המת מטמא. כי זה לא מתחיל משם. זה מתחיל מהאיסור. אבל זה חשוב שנראה, עוד פעם, כדי לקרב אלינו את הקשר בין המים לחיים. אנחנו רואים שטומאה היא תמיד קשורה למוות. גם טומאת הנידה, גם טומאת אוהל. כל הטומאות יש בהם קשר למוות. וכל הטהרות יש בהם קשר לחיים. לא לחינם מים מכונים, מים חיים. אבל עדיין, זה הסברים שמקרבים לנו בחוויה, אבל הם לא למה השם ציווה. בסדר? שאלות. טוב, אז אנחנו ממשיכות. והלא התורה, סליחה, ומפני כך אין להרהר אחר זה כי עמוק עמוק מי ימצאנו. כי אין התורה טבעית. התורה זה לא ספר טבע ולא ספר רפואה. שאילו הייתה התורה טבעית, היה זה קשיא, מה עניין טומאה וטהרה? אם התורה הייתה ספר רפואה, אז מושג כמו טומאה וטהרה לא היה מתאים, כי בעולם הרפואה אין מושג של טומאה וטהרה. אבל אין זה דבר טבעי כלל, אלא הוא סדר שכלי. ואם כי אינו יודע ואינו מבין עניין החוק הזה, הלא התורה לא ניתנה אלא, עכשיו הוא חוזר לפואנטה, תורה לא ניתנה אלא לצרף הבריאות. מה זה לצרף הבריאות? לצרף כמו צורף. מה עושה צורף? הוא לוקח סגסוגת של מתכות ומוציא ממנה הכל עד שהוא מגיע לזהב או לפלטינה, תלוי מה הוא צריך. אוקיי? הוא מנקה ומנקה ומנקה ומביא זהב מזוכח. ככה התורה עושה לנו, היא עוזרת לנו להיפטר מכל הדברים שנדבקו בנו מהמציאות ולהישאר בתארה ובזיכוך שלנו. כי להיות בן אדם במציאות כמו שלנו, מספיק לפתוח את התקשורת, לראות כמה הוא מתלכלך על ההוא והוא על ההוא, נורא קל להתלכלך בעולם הזה. באה התורה ועוזרת לנו להוריד את הקליפות ולהישאר בתארה. ויש פה משפט נורא 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 חשוב של המערל. ואם כי אינו יודע ואינו מבין עניין החוק הזה, הלא התורה לא ניתנה אלא לצרף הבריות, והצירוף הזה הוא לאדם בין יודע טעם של מצווה ובין לא יודע. גם אם אני מקיימת מצווה ואין לי מושג מה הטעם שלה, זה פועל עליי וזה מתאר אותי. לא הידיעה של זה וההבנה גורמות לזה שזה יפעל עליי. אולי הידיעה וההבנה גורמות לזה שיהיה לי יותר חשק ויותר מוטיבציה, וזה חשוב כמו שאמרנו. אבל פעולת המצווה על הנפש שלי לא תלויה בהבנה. ואם חזרת, אם הזכרת את זה, אחר הפעולות נמשכים הלבבות, זה פה. כי אני לא חייבת להבין, מספיק שאני עושה כדי שזה יפעל עליי. אוקיי? וזאת נקודה מאוד 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 משמעותית. כשאני הייתי בכיתה י', עוד סיפור מכיתה י', למדתי בתיכון חילוני. ואז אני זוכרת שמישהי שאלה אותי, מישהי מהחדר, קבוע הייתה לי נטלה, והיא שאלה אותי למה את נוטלת ידיים. אז אמרתי לה, לטהרה. והיא שאלה אותי למה זה עושה את זה יותר טהור משטיפת ידיים בסבון. וואלה, לא ידעתי לענות לה. גם היום אני לא יודעת לענות לה. היום אני רק יודעת להגיד שזה חוק, אז לא ידעתי גם את זה להגיד. אבל הרגשתי נורא טיפשה. איך אני עושה כל בוקר משהו שאני לא מבינה אותו? כאילו, מה ההיגיון? זה דייה, זה בתיכון למדעים, שהשכל היה האליל. איך אתה עושה משהו בלי להבין? איזה מין טמטום זה? ואני זוכרת שזה עשה לי הרגשה ממש לא טובה. ברוך השם, לא בגלל זה הפסקתי לטעול ידיים, אבל המשכתי לטעול ידיים ולהרגיש טיפשה. עד שהגעתי למערל הזה. עד שהמערל הזה עשה לי חוויה מתקנת. כי מה הוא אומר? הפעולה שהמצווה צריכה לעשות עלייך ממש לא קשורה אם את מבינה או לא. למה זה פועל עלייך? כי זה שייך לסדר האלוקי. וככה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות ואת התורה ואת העולם ואותך. שכשאת נפש אלוקית עושה דברים אלוקיים, יש הרמוניה. וכשאת לא, אין. ההרמוניה הזאת בכלל לא תלויה בהבנה שלך. בגלל זה אנחנו יכולים לראות הרבה אנשים מאוד פשוטים, צדיקים גדולים. וכל מיני סיפורים על המדווח צדיקים, על ההוא שאוהב המים וההוא עם החליל, וכל מיני סיפורים על האנשים הכי פשוטים בעולם. כי קודם כל זה תלוי באם את מחוברת לעולם של המצוות, גם אם את לא מבינה. ברור שבדור שלנו חשוב להבין, כי בדור שלנו הרבה מהמוטיבציה קשורה להבנה. והרבה מהמוטיבציה קשור גם לחיבור הנפשי והרגשי, לא רק להבנה. ולכן בדור שלנו יש עוד יותר עניין לנסות להתחבר ולהבין. אבל אם זה פועל עליי או לא, זה לא קשור להבנה שלי. יש שאלות? Okay, אז אנחנו ממשיכות. הלא התורה לא ניתנה אלא לצרף הבריות. והצירוף הזה הוא לאדם בין יודע טעם של מצווה או לא ידע. אלא כאשר מעשיו הם נמשכים אחר הסדר השכלי, מה שראוי לו. ובזה מעשיו כמו שראוי לפי השכלי, והוא צירוף וזיכוך נפשו מן הטבעי כמו שהתבהר. למה הוא חוזר כל הזמן על המילה שכלי? שכלי של המערל זה לא שכל כמו אצלנו. שכלי של המערל זה רוחני. אוקיי? כשהמערל אומר שהתורה שכלית לגמרי, אל תתרגמו שכלית לפסיכומטרי, ממש לא. שכלי, הכוונה, זה מהות רוחנית קבועה. מה הקשר למילה שכל שלנו? זה הקביעות. שכל לעומת רגש הוא דבר יותר יציב. כשהמערל אומר שהתורה שכלית, הכוונה היא לא משתנה. היא מהות רוחנית שלא משנה. כמה הטכנולוגיה תשתנה, התורה לא משתנה. את העקרונות אנחנו נפעיל על הטכנולוגיה המשתנה. עובדה שיש לנו הלכות למיקרוגל, וכשנכתבה הגמרא לא היה דבר כזה מיקרוגל. למה? כי העקרונות מתאימים לכל מציאות שמשתנה, אבל העקרונות לא משתנים. ובזה אנחנו נסיים במשפט האחרון של המהר"ל. והצירוף הזה הוא לאדם בין יודע טעם של מצווה או לא ידע. אלא כאשר מעשיו הם נמשכים אחר הסדר השכלי, מה שראוי לו, ובזה מעשיו כמו שראוי לפי השכלי. והוא צירוף וזיכוך נפשו מן הטבעי. טבעי אצל המערל זה בהמי, זה לא טבעי וואו, זה טבעי בהמי. כן, התורה מוציאה אותנו מהיכולת להיות בהמיים. כי התורה היא סדר השכלי, אשר ראוי לאדם במה שהוא אדם. ועל ידי המצוות דבק בשכלי, ועל ידי זה דבק בו יתברך. התכלית הסופית, סופית, סופית שלנו, זה לדבוק בהשם. אלא שאנחנו לא יכולות לדבוק בהשם כשאנחנו במקום לא טוב. ולכן אנחנו נתהר ונזכך את הנפש שלנו כדי להיות דבוקות בהשם. וזה התוצאה הטבעית. כי אם אתה מזוכח ואתה שייך לסדר האלוקי, אז אתה קרוב לאלוקות. בהצלחה רבה, המשך יבוא.